לפני 20 שנה העולם השתנה.
Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade.
מתקפת הטרור של 11 בספטמבר 2001 זעזעה את ארצות הברית ויצרה תגובת שרשרת של אירועים שמורגשים היטב עד היום. מיד לאחר המתקפה החלו לצוץ תיאוריות קונספירציה שטענו שהממשל האמריקאי היה מעורב בפיגועים או ידע שהם עומדים להתרחש ולא עשה דבר כדי לעצור אותם. תיאוריות הקונספירציה של 11 בספטמבר לא נשארו בשולי הפוליטיקה האמריקאית. נכון לשנת 2016, 54% מאזרחי ארצות הברית האמינו שהממשל האמריקאי וועדת החקירה המיוחדת תירחו, סילפו והסתירו מידע מהציבור. למעשה, זו תיאוריית הקונספירציה הנפוצה ביותר בארצות הברית. נפוצה אפילו יותר מאלה הקשורות לזהות המתנקש בג'ון קנדי, או להסתרת מידע על קיומם של חזרים. תומכים בה גם מספר די מדהים של כוכבים הוליוודים, כולל וודי הרלסון, מרק רפלו ומרטין שין. כן, מי שגילם את נשיא ארצות הברית בסדרה הבית הלבן. בבסיס כל התיאוריות האלה נמצא סרט דל תקציב שיצא בפעם הראשונה ב-2005. הסרט Loose Change, או בעברית ההבדל הקטן, הפך את תיאוריית הקשר לשיחת היום בכל בית אמריקאי. השחקן אלק בולדווין כינה אותו חלף עם הרוח של תנועת הקונספירציה על 11 בספטמבר. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין איך סרט דל תקציב התניע את עידן הפייק ניוז המודרני, ולמה ארצות הברית עדיין מסתירה פרטי חקירה שהם מתייחסים לסעודיה? בבוקר יום שלישי, 11 בספטמבר 2001, בשעה 8:46, התרסקה טיסה מספר 11 של חברת American Airlines אל המגדל הצפוני במרכז הסחר העולמי שבמנהטן. על הטיסה היו 5 טרוריסטים מתוך 19 שהשתלטו באותו היום על 4 מטוסי נוסעים. בשעה 9:03 הם ריסקו את טיסה 175 של United Airlines אל המגדל הדרומי. זמן קצר לאחר מכן התרסקה טיסה 77 אל בניין הפנטגון שבווירג'יניה. המטוס האחרון היה אמור לפגוע בבניין הקפיטול בוושינגטון, אבל התרסק בשדה פתוח ליד שנקסוויל, פנסילבניה, אחרי שהנוסעים נאבקו בחוטפים. המגדל הדרומי של מרכז הסחר העולמי קרס 56 דקות לאחר הפגיעה בו. המגדל הצפוני קרס לאחר 102 דקות. כמה שעות לאחר מכן קרס גם בניין 7 של מרכז הסחר העולמי שנפגע כתוצאה מקריסת המגדלים. במתקפת הטרור נהרגו 2,977 אנשים ובהם היו גם מעל ל-400 הרוגים מקרב כוחות ההצלה של ניו יורק. ארצות הברית הטילה את האחריות על המתקפה על ארגון אל-קאידה. מנהיג הארגון, אוסמה בן לאדן, הכחיש בהתחלה את מעורבותו, אבל 3 שנים לאחר מכן לקח אחריות על ביצוע הפיגועים. אלה הדברים שאנחנו יודעים על פיגועי ה-11 בספטמבר, אבל מהרגע בו התרחשו, יש רבים שלא מוכנים להאמין לגרסה הרשמית. שלום לנתנאל שלומוביץ, פרשן לענייני ארצות הברית של עיתון הארץ ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
שלום רחל.
נראה שהמסמך המרכזי של הקונספירציה סביב 11 בספטמבר הוא הסרט Loose Change. אתה יכול לספר לנו עליו, על היוצרים שלו והאופן שבו הם עשו אותו?
הסיפור מאחורי זה הוא באמת מאוד מעניין ומאוד משקף לדעתי את מה שנראה בהמשך לגבי כל תיאוריית קונספירציה בעידן הדיגיטלי. אז זה מתחיל בעצם אצל בחור בשם דילן אייברי, טינאייג'ר מאפסטייט ניו יורק, שבכלל רצה לעשות סרט עלילתי, שמתאר סיפור של 3 חברים שמגלים שמאחורי הפיגוע במגדל האטומים יש איזשהו קונספירציה אלומה ולא ברורה, ובעודו מתחקר את הסיפור בשביל לכתוב אותו, הוא הגיע למסקנה שאכן יש קונספירציה והתחיל ליצור סרט דוקומנטרי בנושא הזה.
Regardless, I think what happened at the World Trade Center is simple enough. It was brought down in a carefully planned controlled demolition. It was a psychological attack on the American people, and it was pulled off with military precision.
ועם הזמן הצטרפו אליו עוד 2 חברים, בחור בשם קרי רו, שהיה אז חייל בצבא האמריקאי, והיה בעיראק, והסרט יצא ב-2005, מבוסס על כל מיני קטעי ארכיון כאלה, ערוכים רע, כמו שאנחנו מכירים היטב בימינו מיוטיוב ופייסבוק, אבל אז היה מאוד תקדימי, והוא כזה עם קריינות מאוד קודרת ומאיימת שמתארת כל מיני כוחות עלומים, ובעיקר שואלת שאלות. אין הרבה עובדות בסיפור הזה, יש כל מיני שאלות של האם זה קרה והאם זה לא קרה, והסרט הזה פשוט יצא והפך להיות להיט ענק ברשת.
ואחר כך הוא גם יצא בכמה גרסאות מחודשות.
כן, הם המשיכו לערוך אותו תוך כדי תנועה, כמובן הם קיבלו ביקורת גם נגדית, של אנשים שאמרו, רגע, יש פה בעיות מסוימות, אז יש חלקים שהם הורידו, יש חלקים שהם הוסיפו ככל ששלחו להם, כי באמת הצלע השלישית והמשמעותית, שהפך להיות התחקירן על שלהם, בואו נזכור שאנחנו מדברים על ראשית שנות ה-2000, כן? תחקירן על זה מישהו שאוסף DVD, או מוריד בקאזה, או כל מיני דברים כאלה, אז הם פשוט איבו את זה בעוד ועוד דברים, עם כל מיני אנימציות שהיום נראות ממש מצחיקות, אבל אז נראו מאוד מתוחכמות שמראות איך מטוס לא יכול להתנגש ככה בפנטגון ודברים כאלה.
הטענות המרכזיות של יוצרי הסרט היו שמגדלי התאומים הופלו כתוצאה מפיצוץ מבוקר ולא מפגיעת המטוסים, שגם בניין 7 במרכז הסחר העולמי שלא נפגע מהמטוסים, קרס כתוצאה מפיצוץ, ושבניין הפנטגון נפגע על ידי טיל שיוט ולא ממטוס. הטענה האחרונה התבססה על גודל החורים שנפערו בבניין כתוצאה מהפגיעה. רבות מהטענות האלה הופרכו במשך השנים על ידי גופים מקצועיים בארצות הברית. נתנאל, ההסברים שתומכי הקונספירציה נותנים למניעים של ארצות הברית להיות מעורבת במתקפה הם רבים ומגוונים.
כן, הייתי אומר שקודם כל הם כל כך רבים ומגוונים שאפשר ממש לחלק אותם לז'אנרים ולסוגים. בבסיס זה, הם דוחים שתי טענות מרכזיות לגבי הפיגועים. אחד זה שבן לאדן ואל-קאידה הם אלה שעשו את זה, זה כמובן הטענה הבסיסית ביותר. והשני זה שהיה איזשהו כשל מודיעיני שהוביל לעובדה שהם יכלו לעשות את זה מלכתחילה, כן? שלא שיגרו מטוסים להפיל את המטוסי נוסעים שהתרסקו במגדל התאומים ובשאר. יש עולם שלם של תיאוריות שחלקם מאשימות הממשל האמריקאי באשמה ישירה בביצוע הפיגועים. יש כאלה שפשוט מדברים על איזושהי רשלנות כזאת, מודעת, פושעת, כן? שכאילו הם ידעו, אבל הם לא עשו כלום. טענה שהושמעה אגב כלפי הממשל האמריקאי בפרל הרבור. זה התיאוריה הנפוצה ביותר לגבי פרל הרבור.
ומה המניעים של ארצות הברית לעשות את זה?
הוא רבים וטובים. אז הטענה המרכזית באמת עוסקת בבצע כסף. היא מתארת איך הממשל האמריקאי מסיבות מגוונות או גורמים פרטיים בתוך הממשל או הממשל עצמו. רצה והיה לו עניין שהדבר הזה יקרה כדי להרוויח או לכיס שלהם או כדי לקדם אג'נדות מסוימות. זה הופך פתאום את ג'ורג' בוש לאיזה גאון הדור שהצליח לתכנן את כל הדבר הזה ולו רק כדי להגיע לאפגניסטן ולעיראק בהמשך, כי אפגניסטן משום מה היא מדינה שהוא רצה לפלוש אליה. וכמובן, התיאוריה הראשונה שהופיעה הייתה שהיהודים עשו את זה, שזה בדרך כלל התיאוריות הראשונות שמופיעות.
הייתה גם טענה שהמטרה הייתה בעצם להגביל את זכויות האזרח ולהשיג כל מיני עמדות מפתח בנושאים של חוץ וביטחון של ממשל בוש בתוך ארצות הברית.
כן, חשוב לזכור שיש באמת המון 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 תיאוריות, והנושא הזה באמת התפתח, זה הגיע לשלל כיוונים שמייחסים גם לבוש וגם לצ'ייני וגם לרמספלד, ולמעשה לכל האדריכלים של המלחמה הזאת, כל מיני מניעים. יש כאלה שמייחסים את זה לדמויות עמומות בתוך הפנטגון, שרצו להגדיל את התקציבים שלהם. יש מי שמדבר על ברוקרים בוול סטריט, שקשורים לדבר הזה, כמובן פה יכול להיכנס היהודים. יש מי שממשים מדינות זרות. יש מי שאומר שכל הגורמים האמריקאים האלה בכלל בובות של הכסף הסעודי, או לחילופין שהמוסד עשה את זה. אז באמת, אפשר להמשיך דיונים שלמים רק על התיאוריות המופרכות שעולות סביב הדבר הזה.
ומה שמעניין בתיאוריות האלה זה שזה לא היה עניין של דמוקרטים מול רפובליקאים. הם בעצם אפיינו את כל המחנות הפוליטיים בארצות הברית. מה היה דווקא באירוע הזה שכל כך הרבה תיאוריות התרכזו סביבו, ואיך הן הצליחו לסחוף חלקים כל כך גדולים בציבור?
אז נגיד יש סקר של אוניברסיטת צ'פמן, שגילה שנגיד יותר מחצי מהאמריקאים, 54%, משוכנעים שמסתירים ממידע כלשהו על 11 בספטמבר. זה כבר עקף את רצח קנדי בתור התיאוריה הנפוצה ביותר. יש סקר של יוגוב מ-2016, שגילה ש-17% ממצביעי הילרי קלינטון לא מאמינים שאל-קאידה עשה את הפיגועים האלה. בעוד ש-15% ממצביעי טראמפ. אז באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא משהו שהוא בהכרח קשור לאיזושהי מפלגה, וגם לזה ההסברים מגוונים.
ואיך אנחנו יכולים להסביר את המשיכה של התיאוריות האלה שהפכו להיות באיזשהו מקום מיינסטרים בארצות הברית?
אז אני חושב שיש פה כמה רבדים של הסברים, ואני נוטה להסכים חלקית לפחות עם כולם פחות או יותר. אז הפרשנות הנפוצה ביותר, כן, זה שכשמדובר באירוע כל כך גדול, וכשאנחנו חושבים על איזה מין הפקה הפיגועים האלה, כן? תחשבי על שני מטוסים שמתרסקים לתוך שני מגדלים, במקביל עוד מטוס מתרסק לפנטגון, כמובן יש את המטוס הרביעי שבסוף לא ממש מצליח, זה מאוד קולנועי, זה מאוד דרמטי, זה פגע באיזשהו סמל אמריקאי מאוד מאוד מובהק, כן? ולכן לאנשים קשה לקבל הסבר ש... פשוט פחות מ-20 חבר'ה עם רישיון למטוס קל, פשוט עשו את זה. זאת אומרת, זה משהו שהמוח מתקשה להכיל, כן? אנחנו מכירים את זה גם בתור ישראלים. יש תיאוריות קונספירציה, נגיד, על רצח רבין, כן? כי המחשבה שאדם אחד יכול להסיט את ההיסטוריה ממסלולה. זה טענה שקשה להרבה אנשים להקל, ומחפשים איזשהו הסבר הגיוני חלופי. חשוב גם למקם את זה בזמן ובמקום, כן? אנחנו מדברים על שנת 2001, זו שנה אחרי הבחירות השנויות במחלוקת, שהסתיימו בעצם בהכרעה של בית המשפט העליון האמריקאי. זאת אומרת, ג'ורג' בוש ניצח מתוקף בית המשפט העליון יותר מהקלפי, אז בשמאל הראו בו נשיא לגיטימי, ואחרי הפלישה לעיראק, ואחרי שהתברר שבעצם לא היה נשק להשמדה המונית בעיראק, אז גם בימין הבינו שהוא משקר להם, ובאופן כללי הייתה אווירה שהייתה ממש בשלה להאמין לתיאוריות מהסוג הזה.
והתופעה הזאת של תיאוריות קונספירציה ארוכת שנים בארצות הברית.
אנחנו מכירים את רצח קנדי, את הנחיתה על הירח, שכמובן, כמו שכולנו יודעים, בכלל לא קרתה, לצולמה באולפן, וזה נמתח 200 שנים אחורה, כן? זה משהו שמלווה את התרבות האמריקאית מאז היווסדה, כן? המחשבה שיש איזשהם כוחות אלומים שמפעילים את העולם בסתר. למעשה, היא כל כך ארוכת שנים, כשחושבים על המפלגה השלישית הראשונה בתולדות ארצות הברית. זאת אומרת, המפלגה הראשונה שהייתה מחוץ לשתי המפלגות הגדולות, זו מפלגה שקמה מתוך תיאוריית קונספירציה. קראו לה מפלגה אנטי-מסונית, והיא בעצם טענה שג'ורג' וושינגטון וכל הדמויות הגדולות של ארצות הברית, הן בובות של תנועת הבונים החופשיים. עכשיו, זו תיאוריה שקצת נעלמה מן העולם עם הבונים החופשיים, אבל זה מראה שכבר מההתחלה, מהרגע הראשון בארצות הברית, יש את האנומליה הזאת, כן? של חיבה לתיאוריית קונספירציה, וזו באמת המדינה שבה תיאוריות קונספירציה תופסות אחיזה יותר מכל מדינה אחרת שאני מכיר.
ואולי מה שאפשר לתיאוריה הזאת לתפוס אחיזה כל כך מהר, זה גם ראשית ימי האינטרנט שהיו באותה תקופה. אז אם אנחנו חוזרים בחזרה לסרטים, הם הופצו על גבי עותקי DVD, אבל גם הועלו לגוגל וידאו, ובתוך כמה חודשים זכו שם למיליוני צפיות, היו במקום הראשון ברשימת הסרטים הנצפים ביותר. ואפשר להגיד שהתנועה הזאת הייתה בעצם תיאוריית הקונספירציה המשמעותית הראשונה בעידן הדיגיטלי.
כן, גם בייצור וגם בהפצה. זאת אומרת, חשוב לזכור שגם הייצור עצמו זה בעצם עריכת על כזאת, של מלא קטעים שהם פשוט מצאו. כן, דילן אייברי וחבריו פשוט ערכו ביחד כמו איזה דוקטור פרנקנשטיין, מלא חתיכות שהם מצאו באינטרנט, גם רואים בסרט, מלא צילומי מסך של אתרי חדשות מ-2001. וההפצה, כן, יש לנו גם את גוגל וידאו, הגלגול המוקדם יותר של יוטיוב, וזו תקופה שהוכיחה לאנשים שאפשר לעשות את הכל בבית. כן, כל אחד יכול ליצור את זה, והיום באמת הרבה אנשים מייצרים את זה לבד ומפיצים את זה בפייסבוק. זה גם באמת הוביל למאות כנסים, וזה יצר התארגנויות מסוג חדש, שגם האינטרנט הביא איתו. הרי תחשבי שפעם, אם אני האמנתי שלא יודע מה, חייזרים השתלטו לי על הממשלה, ועוד מישהו בעיר אחרת גם חשב את זה, אז לא יכולתי לדעת. היום, בגלל האינטרנט, יש אפשרות לכל אנשים האלה להיפגש, לדבר, לפתח את התיאוריות שלהם ביחד, לחלוק חומרים ביניהם, נוצרת קהילה.
מה שמעניין פה זה גם כשעשו מה שאנחנו מכנים היום פקט-צ'קינג בעצם לטענות האלה, למשל Popular Mechanics, שזה מגזין מדע וטכנולוגיה מאוד מוכר, הוציא ממש גיליון מיוחד שבו הוא הפריך את הטענות. הפקט-צ'קינג הזה לא באמת עזר, כלומר, הסרטים המשיכו לצאת והמשיכו לצבור פופולריות, למרות שהיה ברור שרבות מהעובדות שם הן מסולפות ומובעות מחוץ לקונטקסט.
לא רק Popular Mechanics, כן? אפילו ה-State Department הוציא מסמך כזה. כשאנחנו רואים את ועדת החקירה של אירועי 11 בספטמבר, ועדת החקירה הרשמית של הקונגרס משתי המפלגות, אתה רואה שמקדישים הרבה אנרגיה והרבה זמן ופרקים שלמים כדי להפריך תיאוריות מאוד ספציפיות, כן? לגבי הפיצוץ המבוקר וכל מיני, כל הטענות המרכזיות של הקונספירטורים. זה הטבע של תיאוריות קונספירציה, כן? זאת אומרת, ברגע שמתווכחים עם הנקודה עצמה, כן? אם אני מתחיל להתווכח עם הטענה הספציפית, נגיד, על תיאוריית QAnon, שהיא התיאוריה הפופולרית בימינו בימין האמריקאי, כן? שטוענת שרשת של דמוקרטים סוחרת בילדים ושותה להם את הדם ועושה כל מיני תקסים כאלה. עכשיו, אם אני מתחיל להתווכח עם מישהו ומתחיל להסביר לו, תקשיב, זה לא הגיוני, כי הילרי קלינטון באותו זמן הייתה במקום אחר, אז כבר הפסדתי, כן? אני הבן אדם שמאמין בתיאוריית קונספירציה, תמיד יהיה לו איזשהו הסבר חלופי גם לתרחיש הזה, כן? כי אני בעצם לא יודע ואני ניזון ממקורות בעייתיים ולא חסר הסברים. אז זה נותן את הטון לסוג ויכוח שאנחנו היום רואים בפייסבוק, ברשתות החברתיות, וחלקנו גם בארוחות ערב משפחתיות בחג.
ומה הייתה ההשפעה של תיאוריית הקונספירציה האלה והאופן שבו הם הופצו על החיים שלנו כיום?
אני חושב שמי שמדגים את זה הכי טוב זה דילן אייברי עצמו, הבמאי יוצר, אנקדוטה אחת זה שהוא לא זה שהפיץ את זה בגוגל וידאו. וכששאלו אותו על זה במגזין אסקווייר, אז הוא הסביר את זה בצורה די פשוטה. הוא לא האמין ב-2005 שאנשים ישבו מול מחשב ויראו סרט שלם. אז אני חושב שזה די מגלם ומלמד משהו גם על התקופה וגם על השינוי שהסרט הזה הביא. אני לא חושב שהוא המציא שום דבר כמו שהוא מבשר והקטליזטור בעצם של כל מיני דברים שאנחנו רואים היום. גם בהתאגדות הזאת של כל מיני אנשים וסביב נושאים מסוימים, בלי סמכות, בלי שמישהו יגיד להם מה לעשות. מורשת היא באמת איזושהי, קודם כל, שפה ויזואלית שאנחנו רואים. כל מי שקיבל איזשהו פורוורד של מייל ב-20 שנים האחרונות, מכיר באמת את השפה הקונספירטיבית הזאת, שממש התחילה בסרט הזה. הייתי ממליץ על הסרט הזה, אם הוא לא היה כזה גרוע.
אפשר אגב לצפות בו עדיין באמזון פריים וביוטיוב.
כן, כן, למי שרוצה להתעניין בכל מיני שאלות, שאנשים רק שואלים, בלי להתחייב. וכמובן, זה היה המבשר לתקופה שאנחנו חיים בה, שהיא תקופה מאוד קונספירטיבית, שמגיעה לשיאה, אני חושב, בשנה האחרונה בזמן הקורונה. אנחנו ראינו המון המון אנשים נכנסים, או יותר אנחנו נופלים למאורת הארנב, כמו שקוראים לזה, ונכנסים לכל מיני פינות אפלות בפייסבוק ובאינטרנט באופן כללי, שמחברות או תיאוריות קונספירציה סביב הבחירות בארצות הברית, או בישראל, סביב חיסונים, סביב כל דבר. והסיבה שזה נעשה בצורה כל כך מהירה ונפוצה זה כי האמצעים הם אצלנו, כן? כאילו אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה בעצמנו. כולנו יכולים לקחת עם הטלפון שלנו, לצלם את החדשות ולתת איזושהי קריינות מאיימת. ליצור איזושהי שקופית או איזשהו מם מסוים. אז הכניסה של פייסבוק וטוויטר לתוך כל העולם הזה רק העצימה בעצם ועזרה לו להתקדם.
ובוא נדבר על האנשים שהובילו את תנועת הקונספירציה הזאת, שנקרא תנועת ה-Truthers, כי הם חותרים לחפש את האמת. לאן הם התגלגלו ואיפה הם נמצאים כיום?
רובם לא ממש, אין איזשהו מעקב, למרות שיכול להיות שאם תשאלי אותם יגידו שיש, אני לא יודע. אבל המפורסם שבהם זה אלכס ג'ונס, שהוא היום, הייתי אומר, הקונספירטור מספר אחת בארצות הברית, הוא מגיש רדיו מאוד מאוד מצליח, יקירו של דונלד טראמפ, ואי שם ב-2005, הוא סתם היה מגיש רדיו באוסטין, טקסס. אז הוא ממש רחב על הדבר הזה, והפך להיות מפיץ תיאוריות הקונספירציה. הוא, לפחות על פי החשד, כן? אחד מהדמויות שהיו מעורבות במאומות בקפיטול. זאת אומרת, יש לו קשר גם במימון וגם בארגון של כמה מהקבוצות הכי רדיקליות שהיו שם. אבל אלכס ג'ונס הוא רק הפנים המפורסמות. בסופו של דבר, התנועה הזאת היא תנועת שטח. אם אפשר בכלל לקרוא לתנועה, כן? אני גם רוצה לסייג רגע את המילה תנועה, כי אלה אנשים ש... כשהם מתווכחים בינם לבין עצמם, ויצא לי לעקוב אחרי כמה מהדיונים מהסוג הזה, זה ויכוחים מאוד סוערים. זאת אומרת, הם יכולים לנהל ויכוח אדיר על השאלה איזה חומר נפץ שימש את הצבא האמריקאי לפוצץ את מגדלי התאומים. אבל הם מגיעים להרבה מקומות, והסלידה שלהם והחשד המרכזי שלהם מפני וול סטריט, שגדל ב-2008 אחרי המשבר הכלכלי הגדול, אפשר למצוא כמה מהם הימנים שבהם בתנועת מסיבת התה, שהיא תנועה פופוליסטית ימנית ש... בהמשך הובילה לתנועה נגד אובמה, או התחילה יותר נכון כתנועה נגד אובמה, כונתה ה-Birthers, שזה מאוד דומה ל-Truthers, גם במצלול וגם בהרכב של האוכלוסייה.
התנועה שטוענת שאובמה לא נולד בארצות הברית, ולכן הוא לא זכאי להיות נשיא.
הדובר המפורסם ביותר שלה בזמן אמת היה דונלד טראמפ, והוא רחב על הקונספירציות האלה, והוסיף להן עוד בדרכו לבית הלבן, איפשהו בעצמו תמך ועודד בתיאוריית QAnon, שהיום היא התיאוריה הפופולרית ביותר בארצות הברית. ואנחנו רואים אותם גם בשמאל. אחרי אותו משבר כלכלי, אנשים עם דעות ליברליות יותר עדיין מאשימים את וול סטריט, ומגיעים לעשות את אוקיופי וול סטריט, ומשתלטים על פארק באמצע הרובע הכלכלי של ניו יורק, ודורשים לשנות את השיטה.
אז במבט לאחור וגם קדימה, למה אתה חושב שהייתה השפעה גדולה יותר לפיגועים, או לחוסר האמון ותיאוריות הקונספירציה, ומנגנוני הפייק ניוז האלה שקיבלו תאוצה כתוצאה מהם?
אני חושב שאי אפשר באמת להפריד ביניהם, כי העידן שאנחנו חיים בו נולד ב-11 בספטמבר 2001. כל הדברים האלה, כל התופעות האלה, אנחנו מדברים על, חלק באמת יגיעו אולי אחר כך, כן, נגיד מסיבת התה, אוקיופי וול סטריט, אלה אירועים שבואו שנים אחר כך, אבל בפועל הם כולם מגיעים מתוך התנועה הזאת. נוצר לנו איזשהו סדר עולמי חדש סביב ציר הרשע כפי שהגדיר אותו בוש, ולמעשה לא באמת נעלם. הטרור העולמי שהגיע אחרי זה גם ללונדון ולפריז ולשאר המערב, זאת אומרת, זו רוח התקופה שאנחנו חיים בה, פלוס כל הקונספירציות שתמיד באות אחר כך שאומרות, רגע, זה לא באמת קרה. אז זו התקופה שלנו, כן? והקורונה מאוד מעצימה את זה. ואני גם חושב על זה בתור סוף של תקופה. זה סימן את סוף שנות ה-90, אמנם כבר בעשור אחר, אבל זו הייתה תקופה אחרת, מאוד מאוד שונה, מהותית. היו בה כמה תיאוריות קונספירציות חמודות כאלה על חייזרים, אבל חוץ מזה, הם לא באמת היו חלק מהתרבות, וזו הייתה תרבות מסוג אחר לגמרי פשוט. היום אנחנו זוכרים את זה באיזושהי נוסטלגיה מסוימת אולי לסדרות כמו חברים, אבל אני חושב שיש סיבה שיש נוסטלגיה לעשור הזה. הוא היה עשור שממש היה נדיר לארצות הברית ולמערב, במובן שלא היה איזה אויב גדול, לא היה איום גדול, ולמעשה היה אפילו שפע כלכלי, לאנשים היו אופציות. היה איזושהי תחושה של שיפור כללי. ומשנות ה-2000 אנחנו מכה אחרי מכה, מכה כלכלית, מכה פוליטית, מכה גיאופוליטית, חיים בעידן אחר. ואם לחזור רגע לספר המפורסם של פוקויאמה, שטען בשנות ה-90 בעצם שזה קץ ההיסטוריה, אז ב-2001 אפשר לומר שההיסטוריה עשתה ריסטארט, או חזרה פשוט.
נתנאל שלומוביץ, תודה רבה.
תודה לך.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
אז למרות שמרבית הטענות שעלו בתיאוריות הקונספירציה הופרכו, יש חלק אחד שנותר מסתורי. רבות מהתיאוריות מזכירות את הקשר של סעודי על הפיגועים, אלא שבמקרה הסעודי, האמת מתקשה לצאת לאור. שלום לאמיר טיבון, עורך לענייני ארצות הברית במהדורה האנגלית של הארץ.
היי, מה נשמע?
בשנה שעברה פרסמו מגזין ניו יורק טיימס ואתר התחקירים פרופאבליקה שחקירה חשאית שערך ה-FBI במשך עשור מצאה ראיות נסיבתיות לקשר בין גורמים בסעודיה לבין מתקפת הטרור. מה אנחנו יודעים על החקירה הזאת?
התחקיר הזה שבאמת יצא שנה שעברה הוא המשך לעוד כתבות ותחקירים שנעשו לאורך השנים שבעצם מתארים ויכוח בתוך ה-FBI, צריך להגיד את זה. אין כאן איזושהי שורה תחתונה חד משמעית שכביכול סעודיה הייתה מעורבת בפיגועים, אלא באמת מה שאמרת, קשר נסיבתי בין בעיקר שני אנשים, אחד מהם הוא דיפלומט סעודי שהיה מוצב בארצות הברית, ובעצם היה יותר כמו איש דת שהיה מטעם הממלכה. יש איזה סדר מוזר כזה שאנשי דת מסעודיה עוברים לארצות הברית במין ויזה דיפלומטית כזאת, ובנוסף, אדם שכנראה היה סוכן או מרגל של שירותי הביון הסעודים, וגם בכסות דיפלומטית, שהם היו בקשר בחודשים שלפני פיגועי 11 בספטמבר, עם שניים מהמפגעים. הרי צריך לזכור, 15 מהמחבלים שהשתתפו באותה פעולה היו אזרחים סעודים, 15 מתוך 19, זה יחס די משמעותי, וזה מהרגע הראשון פגע מאוד בתדמית הסעודית בארצות הברית, אבל החקירה שהתחילה להתנהל הראתה את הקשרים המעוררי שאלות האלה, נאמר ככה בזהירות, בין אותם שני אישים לא מאוד בכירים, צריך להגיד את זה, עם שני המפגעים. עכשיו, לאן לוקחים את זה, את הקשרים האלה? מה זה אומר? זה לב הוויכוח.
הטענה היא שיש מידע שנמצא במסמכי החקירה הרשמית על אירועי 9-11, שהממשל מסתיר. למה בעצם גם בוש הבן וגם אובמה וגם טראמפ, ועכשיו עד כה גם ביידן, לא מוכנים לפרסם את המסמכים האלה?
יש על זה כמה תשובות אפשריות. קודם כל, יש כרגע לחץ מאוד גדול על ביידן, בעודנו משוחחים, לשנות את ההחלטה ולאפשר לפרסם את המסמכים האלה. בעבר, הנשיא טראמפ כבר נתן התחייבות להוציא את כל הפרטים לאור היום. הייתה לו איזושהי פגישה עם המשפחות השקולות שמנהלות תביעה נגד סעודיה בדרישה לפיצויים, והוא הבטיח שכל המידע יצא לאור, ואז שר המשפטים שלו עצמו עשה אוברול להתחייבות הפומבית של הנשיא וסירב לפרסם. טענה הקונספירטיבית יותר היא שהממשלים האלה מגנים על סעודיה. זאת אומרת, סעודיה היא בת ברית חשובה של ארצות הברית במזרח התיכון, לסעודיה יש מכונת לובינג משוכללת מאוד שפועלת בוושינגטון, שגורמת ללובי הפרו-ישראלי להיראות, קצת להחביר אפילו לפעמים, ויכולה להפעיל לחץ גם בקונגרס וגם בממשל. אבל יש גם הסבר שהוא קצת פחות מסתורי ואפוף אשן, שיש כאן עניין של מקורות, כי גם מתוך קהיליית המודיעין האמריקאית, בכירים ב-FBI ובארגוני ביון אחרים, מתנגדים לפרסום המסמכים האלה, כנראה בגלל איזושהי רגישות של מקורות. הרי בסוף, מי נתן את הטיפ שהוביל לאותו קשר מוזר בין הדיפלומט הסעודי לבין אחד המפגעים, מי אישש את המידע, וגם יכול מאוד להיות שזה נבדק מול מקורות אחרים בסעודיה שרוצים להגן עליהם. אז כאן יש איזשהו ויכוח מה גורם לממשלים, באופן אישי, אם אני צריך ככה לתת ניחוש מושכל, כנראה שילוב של שני הגורמים. גם לחץ מדיני דיפלומטי שקשור למעמד החשוב של סעודיה בפוליטיקה האמריקאית, וגם רצון של סוכנויות המדיעין תמיד לשמור את המידע על המקורות שלהם ועל דרכי העבודה שלהם מעיני הציבור, אבל המשפחות מנהלות מאבק, ומה שמעניין שמי שתומך בהן זה כמה סוכני FBI לשעבר שהיו מעורבים בחקירה, והם משוכנעים שהכיווני חקירה האלה לא מוצאו עד תום, שהיה צריך לעשות כאן עוד מאמץ וללחוץ יותר על הסעודים, אבל אפילו בתוך נגיד התחקיר של פרו-פאבליקה, שהוא מאוד בסך הכל נותן במה לטענות של אותם סוכנים לשעבר ושל המשפחות, גם שם אפשר למצוא קולות שמסתייגים מתוך הבולשת הפדרלית, שאומרים ניסינו להגיע למיצוי כיווני החקירה האלה וזה סוג של dead end.
אז התייחסת לתמיכה של סוכני ה-FBI במשפחות הקורבנות בפיגועים, שהגישו ב-2017 באמת את התביעה נגד ממשלת סעודיה. איפה עומד המשפט הזה, ואולי גם איך סעודיה מגיבה אליו?
זה משפט שמתנהל כבר שנים, וכבר הנשיא אובמה בסוף הכהונה שלו ניסה לנקוט מהלכים שהיו אמורים למנוע את ההליך המשפטי הזה, שוב בעיקר מהמקום של הרגישות המדינית מול הסעודים, ואז קרה משהו מאוד מעניין שהקונגרס, שאז היה בשליטת הרפובליקאים, אבל זה קרה גם בתמיכה של רוב המפלגה הדמוקרטית, בעצם אמר לנשיא, אנחנו לא איתך בסיפור הזה, והעביר חקיקה שפתחה את הדלת להליך המשפטי נגד הסעודים, וגם טראמפ, כמה שהוא הגן על סעודיה בפרשת חשוקג'י למשל, והיה גם איזשהו מקרה בתקופת טראמפ, שאיש צבא סעודי שהתארח בארצות הברית, ביצע פעולת טרור בבסיס צבאי אמריקאי, וטראמפ ישר אמר, שוחחתי עם מלך סעודיה, והוא הבטיח לי שזה לא מייצג את הממלכה. בנושא הזה הוא לא הצליח להגן עליהם עד כדי כך ולעצור תהליך המשפטי. יש תקווה מאוד גדולה אצל המשפחות האלה, שביידן עכשיו באמת יעשה איזשהו צעד, יוציא לאור את הפרסום, למרות שלא בטוח שגם אם הוא יעשה את זה, זה ישפיע באופן דרמטי על התביעה עצמה, שהיא תביעה ענקית שמתגלגלת בבתי משפט במדינת ניו יורק כבר שנים, ואני חושב שהנזק העיקרי שלה לסעודיה הוא תדמיתי. אם משווים שנייה את הסעודים אלינו, ישראל, זה שתי מדינות שיש להם לובי מאוד חזק בוושינגטון והמון השפעה לקונגרס, אבל לישראל יש גם תמיכה אמיתית בדעת הקהל האמריקאית. יש המון אמריקאים שאוהבים את ישראל. אנחנו פה בארץ תמיד מזהירים שהתמיכה יורדת ויש יותר ביקורת אצל הצעירים, וזה הכל נכון, אבל עדיין יש בסיס תמיכה איתן. סעודיה זו מדינה שחוץ ממכונת הלובינג אין לה כלום. האמריקאים לא אוהבים את סעודיה, היא לא פופולרית. זה לא שנוסעים ברחבי ארצות הברית ופוגשים אנשים שאומרים, "Wow, Saudi Arabia, we love that country." אז בשבילם הנזק התדמיתי הוא גם מגיע על תדמית שמלכתחילה לא מאוד נוצצת.
ובזמן שסעודיה סופגת עוד ועוד ביקורות בתוך ארצות הברית, דווקא ישראל היא זאת שנחלצת לעזרתה ומנצלת את הקשרים שלה בוושינגטון לטובת סעודיה.
כן, לא בסיפור הזה ספציפית של 9-11, בינתיים לפחות, נראה איך הדברים התגלגלו, אבל למשל סביב פרשת חשוקג'י, ראינו בזמנו את ראש הממשלה הקודם נתניהו, מעביר מסרים לאמריקאים לא להיות קשוחים מדי עם מוחמד בן סלמן, יורש העצר והאיש שבפועל מנהל את העניינים היום בסעודיה, וגם סביב דברים אחרים שנוגעים לענייני זכויות אדם וכדומה, הסעודים יודעים לבקש עזרה, אם זה ישירות מישראל ואם זה לפעמים מהלובי הפרו-ישראלי, ארגונים כמו איפאק וארגונים בקהילה יהודית. כשמוחמד בן סלמן בא בזמנו לארצות הברית ועשה את הטור הגדול שלו, של ההופעות הפומביות בהוליווד ובניו יורק, אחד הדברים הכי חשובים היה פגישה עם ארגונים היהודיים, עם המיינסטרים היהודי הפרו-ישראלי. הסעודים מודעים לבעיות שיש להם כמובן, והם מקווים שלשפר את היחסים עם ישראל, זו אחת הדרכים מבחינתם להתמודד עם הבעיה.
אמיר טיבון, תודה רבה.
תודה ושמחה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, אז תירשמו אלינו. אפשר לעשות את זה בכל אפליקציה שמשדרת פודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור ויונתן מניאביץ'. אנחנו יוצאים לחופשת חגים קצרה, נשתמע אחרי סוכות. חג שמח!